שלום וברוכים הבאים לפרק ה-20 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-24 ביולי, ואיתי נמצאים ברק ניצן.
אהלן.
אביב אור.
שלום.
איתמר וייסברג.
שלום שלום.
בתפקיד אורח. וכמובן שני אבני, בתפקיד של מאחורי הקלעים. ברוכנו נמצאים איתנו גם ירון וליאורה. ברוכנו, הם לא כאן כדי שיהיה ברוכם. ואני רן אבירם, שלום. ליאורה וירון יתרמו לנו הפעם בצורת
הצופן נתן אחרי.
בסדר גמור, שהקלטנו לפני אילו שבועות, וכך
שבועות.
מה? טוב, חודשים.
שנים.
הקלטנו אותו לפני הפרק הראשון, וכולכם תזכו לשמוע היום את קולם, אפילו שהם לא פה, וזה רבותיי, טכנולוגיה. הפרק של היום כולל מגוון רחב של דברים, כדוגמת, איתמר יספר לנו על אטומים. ספציפית, למה פרוטונים הם קטנים, גדולים, ממוצעים יותר מכפי שחשבו בעבר? הוא יעשה את זה עם המון מילים שאתם לא מכירים, וגם אנחנו לא. וזה נהדר, זה נהדר. מעבר לכך, יהיינו עוד נושאים עדכנים, עכשוויים, חדשים של מדע, ובסופו של דבר כמובן איפה טעינו, מאחר וטעינו, וכדאי שנעבור על זה כדי שכולכם תדעו גם כן.
באינטרנט היה כתוב שבניסוי שנערך במשך 10 שנים והונהג על ידי רנדולף פול במכון מקס פלנק לקוונטום אופטיקה.
הם עושים כל המקס פלנק האלה.
לדעתי פשוט יש סדרה של מכונים, באמת, יש כאילו 20 מכוני מקס פלנק, כל אחד על משהו אחר. אז זה לקוונטום אופטיקה.
סבבה.
בגרשינג גרמניה. והם במשך 10 שנים ניסו למדוד את היקפו של הפרוטון.
היקפו זה מה? רדיוס? קוטר?
היקפו. לא, אני רוצה לדעת את הקוטר שלו למען האמת, אבל אפשר לחשב את זה בעזרת פאי. אבל הניסוי מסתבר דרך אגב שיש יותר מקוטר אחד לפרוטון, זה קוטר המטען שלו, שזה קשור למטען שלו ולכוחות החשמליים. אני לא באמת יודע איך מודדים את הדברים האלה, אבל מה שהם עשו בעיקרון, מי שלא יודע, אטום המימן מורכב מפרוטון אחד בגרעין, ואלקטרון אחד שסובב סביבו בפנן. עכשיו, מה שהם עשו, כדי למדוד בצורה יותר מדויקת ממה שידוע עד היום את הקוטר של הפרוטון, הם בעצם אמרו, בוא נעשה, נחליף את האלקטרון, שהוא קטן, הוא בערך יחס של 1:2,000 במסה של מהפרוטון, ומסתובב יחסית רחוק, נחליף אותו במשהו יותר כבד.
פיל.
ואז, כן, פיל, למשל. אז זה קרוב, אבל לא. הם השתמשו במה שנקרא מיואון.
מיואני.
עכשיו, מיואן זה חלקיק שלילי, חלקיק יסודי, אבל שהמסה שלו היא בערך פי 200 מהמסה של האלקטרון. למי שלא יודע, חלקיקים היסודיים, זה חלק מהמודל הסטנדרטי של פיזיקה ליקום, יש כל מיני חלקיקים יסודיים, ביניהם האלקטרון, המיואן, יש חלקיק טאו, יש כמה, יש איזה 3 ניוטרינואים, ושישה קוארקים, שהם למעלה למטה, עליון ותחתון, וזה לא אותו דבר, קסום ומוזר. אז רק לסבר את האוזן, פרוטון מורכב משני למעלים ולמטה אחד. באופן.
איך זה מסבר את האוזן?
זה מפתיע את האוזן. בקיצור, מה שהם עשו זה מחליפו את ה... בעזרת שימוש בלייזרים וציקלוטרון ועניינים, הם החליפו את האלקטרון במיואן. כל הסיפור הזה מחזיק ממד, זה לא יציב, זה מחזיק ממד, זה 2 מיקרו שנייה, אבל בשני מיקרו שנייה האלה הם הצליחו לעורר את המיואן למסלול גבוה יותר, בעזרת לייזרים נתנו לו אנרגיה והקפיצו אותו למסלול גבוה יותר, והוא נופל חזרה יחסית מהר מאוד, אבל בתוך כל אלה שנפלו, עם כל הציקלוטרון וכל הסיפורים וזה, היו חלק שנפלו למצב ביניים לפני שהם נפלו חזרה למצב היסודי, ולפי זה הם הצליחו בדיוק למדוד איפה נמצא המצב היסודי, ואיך כמה אנרגיה ואיזה מרחק הוא, ולכן איכשהו מתוך הדיוק היותר גדול על הרדיוס ההיקף של המיואן סביב הפרוטון, הצליחו לחשב מה הרדיוס של הפרוטון.
בטח.
ומה שהשוס הגדול, זה שהוא יהיה 4% יותר קטן מכמה שציפו. למעשה, זה לא בדיוק מדידה ישירה, אלא מנסים לבדוק התאמה לכל מיני מספרים שהם ניסו להגיע אליהם. אז הם ניסו מספרים סביב הערך 0.847, משהו, לא יודע, שזה הערך הצפוי, לפי התיאוריה ה-Quantum Electrodynamics, אלקטרודינמיקת קוונטים, נכון זה שם נורא...
אבל מה ההבדל בין זה לקוונטום פיזיקס, כאילו, באופן כללי?
זה חלק מקוונטום פיזיקס.
חלק קטן או חלק גדול?
חלק חשוב. זה חלק שהתגלה, שפותח על ידי ריצ'רד פיינמן ועוד כמה חבר'ה בשנות ה-40, בניגוד לתיאוריה המקורית של קוונטום מכניקה שהייתה בשנות ה-20. זאת זה פיתוח שלה, ומסביר הרבה דברים התקדמים יותר, ותיאוריה שנחשבת מאוד מאוד מדויקת. אחד השוסים עם הקהילה המדעית הקוונטית שנרעשה מזה, זה בגלל שהתיאוריה הזאת נחשבת מאוד מדויקת, ובעצם השינוי הזה של 4% הוא בעצם כאילו, מה? רגע, טעינו, יש פה שלנו את זה טעות, משהו חסר, הצילו, מה עושים? אבל אז בעצם הם לא הצליחו למצוא התאמה לאף אחד מהמספרים שהם ניסו, והתחילו לנסות מספרים יותר רחוקים מהמספר שהם קיבלו לו, וגילו ב-96% רדיוס את ההתאמה. ולכן יהיו הרבה פיזיקאים קוונטיים שישבו לשבור את הראש ולהבין בעצם איפה טעו, למה יש להם את זה, האם יש איזה גורם שחסר, או איזה תנאים מיוחדים, או האם הקוונטום אלקטרודינמיקס, שזה תורה מתוחכמת ומדויקת שהרבה מאוד מההנדסה שיש לנו היום מסתמכת עליה בתופעות קוונטיות, האם יש שם איזה שגיאה. וזה הסיפור על קצה המזלג, ומי שמתעניין יותר יכול לשבת, לקרוא את המאמר שפרסמו ושהמוח ינזל לו מהאוזניים, כמו שקרה לי.
כן, ולפני זה שישב 3-4 שנים וילמד פיזיקה.
לא, באמת, אני רוצה להגיד שבתור מישהו שלמד קצת פיזיקה ולמדתי גם שני קורסים במכניקת קוונטים, אחרי כמה משפטים הראשונים זה נהיה כזה אבל בסדר.
כן.
כל מיסוי שמופיע בו המילה ציקלוטרון הוא בסדר מבחינתי.
אני הבנתי שיש ברמת העיקרון שלוש אופציות עכשיו. או שיש משהו לא בסדר בשיטה הזאת שמדדו, או שהחישוב של הנתונים הוא בעייתי, באיזשהו מקום עשו טעות, או שיש באמת בעיה
אלקטרודינמיקה קוונטית.
כן, תודה.
רגע, אם יש בעיה עכשיו באיך שהם מדדו, איך שהם ביצעו את הניסויים האלה, זה אומר שהם צריכים עכשיו עוד 10 שנים לעשות את זה, כדי לוודא שזה היה נכון?
כנראה הסיבה שזה לקח 10 שנים, זה בגלל שמבחינה הסתברותית, שהמעבר הקטן הזה באמצע יקרה, הוא מאוד קטן, זה אחוזים בודדים, וגם כל הסיפור הזה מחזיק מעמד 2 מיקרו שניות, וצריך לייצר את המיונים האלה, שזה סיפור לא פשוט, אז כן, זה לוקח 4 שנים.
מי הולך לעבוד בתחום הזה?
מי שרוצ... תראי, הפיזיקאים צריכים להשיג עצמם אשרות מחקר איכשהו. הם צריכים למצוא לעצמם קריירה. עכשיו, זה מבטיח להם 10 שנים תשתום, כאילו מזכורת.
כן, לא, עכשיו כל החבר'ה של מכניקת הקוונטים ינסו לשחזר את זה ולעבור על הנתונים וייצאו אינספור ביקורות על זה. נחכה, נראה מה יצא עוד 10-20 שנה.
אז אם אתם פעם בא בגרחינג גרמניה, אתם יכולים לקפוץ למכון לאלקטרו-אופטיקה קוונטית או מה שזה לא נקרא.
חוקרים באוניברסיטת סידני שבאוסטרליה, הם עובדים כבר הרבה מאוד זמן על אלצהיימר ועל פתרונות לאלצהיימר וטיפולים לאלצהיימר, כי כידוע זו מחלה בעייתית קשה שאין לה כיום פתרון, אפילו אין לה דרכי טיפול משמעותיות, חולים בה הרבה אנשים. צופים שעד 2050 זה ישפיע על 1 מתוך 85 אנשים ברחבי העולם.
כמה זה משפיע היום?
ב-2006 היו משהו כמו 26 מיליון.
26.6.
מעל גיל 85 זה לאחד מכל 3 אנשים. וזו מחלה באמת די נוראית, שמתחילה ממקרים אולי קלים של שכחה, של בעיות בתפקודים קוגניטיביים כאלה ואחרים, ומגיעים עד לרמה שבן אדם ממש לא יכול לתפקד בכוחות עצמו, עד כדי איבוד שליטה אפילו על הדברים הכי בסיסיים, כמו סוגרים ויכולת...
יש כל מיני וריאנטים של זה, לא? אני יודע שיש חולי אלצהיימר שהם מאוד אלימים למעשה.
זה סוג של דימנציה, מחלה ניוונית של המוח. אלצהיימר זה סוג מסוים, שאבי תסביר אחרי זה מה קורה במוח שהופך את זה לכזה, אבל מה שאנחנו יודעים להגיד מהנתונים, בדרך כלל גם לך יש את זה, מרגע האבחון שקורה בדרך כלל בשנות הזוהר, סביבות שנות ה-60, יש צפי של 7 שנים לחיות.
אני קראתי 10, שלי יותר אופטימי.
יפה, ואחרי זה גם קראתי פחות מ-3% חיים יותר מ-14 שנים לאחר האבחון.
אני לא יודעת כמה זה משמעותי לחיות, כאילו כמה זמן אתה חי אחרי האבחון, אם זה מגיע למצב שזה נוראי, אז... טוב, זה כבר שאלה אחרת לגמרי.
זה לא נוראי, יכול להיות שאתה רק לא זוכר לעשות את המפתחות, ואז מת.
אם זה היה ככה, זה היה ממש בסדר, אני חושבת. אבל זה לא.
תלוי אבא, תלוי איפה. אני מניח, זה מאוד וריאנטי, זאת אומרת, אנשים שונים מקבלים את זה בצורה שונה.
אבל אני חושבת שבדרך, זאת אומרת, מכיוון שהיא מחלה ניוונית, זה לאט לאט מדרדר, בכל מקרה זה לאט לאט מדרדר, ואם אתה כבר קרוב למוות, אני לא חושבת שזה רק, אני לא יודע איפה שמתי את המפתחות.
זה לא, זה אחד הסימפטומים הראשונים, זה העניין עם הזיכרון. אבל זה רק השלב הראשוני הקטדני, משם המוח ממשיך להתכווץ ולהתאבד ולאבד כל היכולות, ותלוי איזה חלק נהרס קודם, לאיזה תופעות אתה רואה אצל האנשים, אבל בסופו של דבר המוח הולך ולא נעים.
אז מה באמת קורה באלצהיימר?
באופן כללי במוח יש לנו את הרשת של הסינפסות שנמצאים בין התאים, בין הנוירונים, ובנוירונים יש לך בעצם שתי קצוות, אפשר לומר. יש לך את הגוף ושתי קצוות. יש לך את האקסיונס ואת הדנדרייטס.
האקסיונים שולחים, כן. הדנדרייטס מקבלים. האקדמיה העברית נתנה להם שמות יציון וכניסון.
כשאנחנו מסתכלים במוח של חולה באלצהיימר, אנחנו רואים שני דברים עיקריים שפוגעים בו ובנוירונים. יש לך, מבחוץ לנוירונים, יש לך צבירים קשיחים של בטא
המילואיד.
המילואיד הוא, זאת אומרת, לא הבטא המילואיד עצמו, הבטא המילואיד הוא חלק עיקרי בצבירים של המילואידים האלה. זה כמו, אתה יודע, זה דברים שהם אמורים, הם עוברים כל הזמן בגוף, הם אמורים להתמוסס, ולפעמים קורה שיש פאק כזה או אחר, ובגלל משהו שקורה בבית המילואיד הזה, והם לא מתמוססים, הם מצטברים לגושים, וזה נמצא מחוץ לנוירונים. בתוך הנוירונים יש לך את ה-TUA, TAU, כמו שאני קורא לקרוא לו טאו, קורא לו דבר דומה רק בתוך התא באקסיון. רק שהטאו בין השאר אחראי לצורה וליציבותם של המיקרוצינוריות בתוך התא, וכשנוצרים צבירים הם מסתבכים שם וקוראים לזה
נוירופיברילרי טנגלס, או בעברית פקעיות חוטיות.
יפה.
פרופסור יורגן גוץ ודוקטור לארס איטנר, שעשו את המחקר והגיעו לטיפול המעניין שהם מציעים, הם בעצם התרכזו בשני הדברים האלה, ומנסים למצוא את הקשר ביניהם. ב-2001 היה מחקר שמצא באמת את התפקיד של הבטא המילואיד במחלת אלצהיימר, וניסה להיפטר רק ממנו. זאת אומרת, ניסה למוסס רק את המילואיד הזה בתאי העצב, והם גילו שזה לא משנה הרבה. זאת אומרת, הוא התמוסס, הכל היה בסדר, אבל עדיין פציינטים קיבלו את המחלה והם עדיין מתו ממנה. ואז גילו גם את הדבר השני, את החלבון טאו, שגם לא יש קשר לדבר. זאת אומרת, אתה לא יכול להיפטר רק מאחד מהם ולקוות שזה יפתור את הבעיה.
המחשבה היא שה-TAU הזה משוייך רק לאקסיונים, רק לתוך הפנים של התא, ולא מחוץ לו. אבל ראו שזה מתרחש ביחד, אז העלת הסימן שאלה.
הפריצה דרך של המחקר הזה, זה לגלות בעצם חלבון נוסף שמקושר לתהליך, שנקרא קינאיז FYN, ומה שקורה איתו, החלבון טאו אחראי למיקום של הקינאיז FYN הזה, בעצם החלבון טאו שאחראי על האקסון, הוא גם אחראי למקם את הקינאיז FYN בדנדרית. ומה שה-FYN הזה עושה, זה להפוך את כל התא עצב להרבה יותר רגיש לבטא המילואיד הזה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהטאו דרך חלבון אחר הופך את כל התא עצב להיות רגיש יותר לחלבון השני, לבטא המילואיד, ואז הם ביחד דופקים את כל התא עצב ומביאים לכל הבעיות התפקודיות הקוגניטיביות של אלצהיימר, בסופו של דבר. כל המחקר הזה נעשה על עכברים. עכברים עם אלצהיימר, או לפחות הגרסה הכי קרובה לאלצהיימר שאפשר לשים בעכברים, כדי שנבחן את זה.
עכבר צהיימר.
עכבר צהיימר.
גבינה צהיימר.
והם גילו באמת שאם הם משתמשים בעכברים עם גן לא פעיל של החלבון טאו הזה, אז הם לא מפתחים אלצהיימר, שזה...
והטאו לא אין לו איזה תפקיד חשוב לעשות?
קצת את המילה
לא,
של
מה אתה? שכתוב זה שעל ידי מחיגה גנטית של ה-TAU או חילוף בווריאנט לא פעיל הצליחו למנוע את ה...
זה טוב, חלב באמת... של חלבון.
כן, אתה תוהה כאילו, כי יש לו תפקיד יש עם לו. המבנה העצבי וכל הדברים האלה. מעניין אז מה קורה בלעדיו?
ה-TAU נורא חשוב בצינוריות שמובילות את כל האינפורמציה בתוך התא, אז אני לא יודע איך מסתדרים בלעדיו.
כן, זאת אומרת זה עכברים.
אני רוצה שתכתוב להם מייל.
אוקיי.
כן. אז כמו שאמרנו בעכברים, עם הגן לא פעיל של ה-TAU הזה, נמנעה התפתחות של האלצהיימר, והם הצליחו ליצור איזשהו פפטיד, שאם אתה מחדיר אותו לעכברים שכבר יש להם אלצהיימר, אז המחלה היא לא ממשיכה להתפתח, היא אפילו...
נסוגה.
נסוגה.
ולעבורים בינינו, מה זה פפטיד?
פפטיד זה אוסף של כמה חומצות אמינו, שזה קצת כמו חלבון, יש הבדלים מאוד קלים בין חלבון לבין פפטיד. לפי מה שאני ראיתי, יש כל מיני הגדרות שונות להבדלים ביניהם, הבדל אחד זה הגודל פשוט, שחלבון זה החל מ-50 חומצות אמינו, ופפטיד זה קטן יותר.
אני זוכר מלימוד, שמה, אני זוכר מהחיים, כשראיתי החיים שמפפטידים מרכיבו חלבונים.
מפפטידים מרכיבו חלבונים?
כן.
כי אני חושב שמפסיק מספיק להגיד שפפטידים זה פשוט כמו חלבון קטן.
כן.
או שחלבון זה כמו בפתיד גדול.
חלבון מוגבל.
כאן תהינו.
סוג של חלבון קצר.
כן, אז המחלה אמרנו היא נסוגה, וגם הוא מחזיר תפקודי זיכרון, שזה מגניב. אז זה היה על עכברים. עכשיו כמובן, הדיסקליימרים הרגילים, שעכברים זה לא בני אדם, האלצהיימר של עכברים הוא לא בדיוק האלצהיימר של בני אדם. קשה לעשות אקסטרפולציה מיידית ולהגיד, אם הצלחנו לפתור את זה בעכברים, אז זה עניין של חודשים עד שנפתח את זה לבני אדם.
זה תמיד עניין של שנים.
זה תמיד עניין של שנים, ויכול להיות שזה לא יגיע לשום מקום. תמיד אפשר להיות אופטימיים.
רצוי להיות אופטימיים.
אני רק יוסיף שהפפטיד שהם שמו, זה פפטיד שמחכה את האפקט של הסרת הטאו מהסינפסה.
לא, מה שמעניין זה איך מחכים תהליך של הסרה. כאילו, אני מבין איך מסירים משהו, אבל איך... כאילו הסרתי את זה, זה בעצם לא פה.
זה מגניב בגלל שזה לא מונע לחלוטין את ההתפתחות של התא הזה, שראינו שכנראה יש לו תפקוד כלשהו במבנה של התא. זה פשוט מסיר אותו כשהוא כבר נעשה פוגע ומתלבש על התא ומפסיק את הפעולה הרגילה שלו. שזה נשמע לי אחלה לכל דבר. אז אני מחכה שיעשו איזה משהו.
שאלת את עצמכם פעם איך בודקים תפקודי זיכרון של עכברים?
כן, שאלתי
עם את... מבוך.
אז כנראה זה מטריד אותי.
אז למשל, אנחנו נתת דוגמה שבניסוי שעשו פעם לגבי חומרים שמוחקים זיכרונות או פוגעים ביצירת זיכרונות, מה שעשו זה שמו עכברים בכלוב מתכת ועשו איזה צפצוף, וכל פעם שהצפצוף חשמלו את הכלוב. וראו שאחרי, העכברים למדו אחרי כמה זמן, שכל השרירים שלהם, יש להם מתח בשרירים, ברגע שהם שומעים את הצפצוף, כמו תגובה פבלובית כזאת, גם כשאין חשמול. ואז ראו שכשנותנים את החומר הזה, זה כבר לא נוצר, אבל העובדה היא, למשל, העובדה שהם קופאים לשנייה, זה בודקים שיש להם זיכרון. זה די אכזרי, אבל הם לא יכולים לשאול אותם, כאילו, מה אתה זוכר מהילדות שלך.
מרוב הניסויים בבעלי חיים. העניין הוא שבאלצהיימר הוא מופיין ספציפי לדי שני סוגי הצבירים האלה. האחד מחוץ התא ואחד בתוך התא. זה מה שעושה את האלצהיימר לאלצהיימר, וזה מה שגורם לכל ההידרדרות של המוח. ולכן זה שהצליחו להתייחס לזה ולפגוע לזה בכזאת צורה נקודתית, זה נראה מאוד מאוד מבטיח. ולמי שמעוניין לחיות מעבר לגיל 65 בצורה סבירה, אז חדשות טובות. בוא נדבר קצת על דברים כיפים.
איידס.
במקומות כמו אפריקה יש בעיה עם קונדומים. לא יודע אם אתם מכירים את זה.
בטח.
יש בעיה עם איידס ויש בעיה עם קונדומים, וזה הולך טוב ביחד. ולאחרונה פורסם מאמר בסייאנס שמתקל קצת הבעיה הזאת, ואולי נותן גם סיכוי לאנשים רבים אחרים. יש חומר בשם טנפוביר שכבר נמצא בגלולות, נותנים אותם לחולי איידס, כי הוא מונע את ההתפשטות של הווירוס בגוף. עכשיו, בקוואזולו נטל, בדרום אפריקה, עשו ניסוי עם שימוש טופיקלי. לקחו 889 אנשים, בנות בין 18 ל-40. חצי קיבלו את ה... עשו מזה משחה מהחומר הזה, חצי קיבלו את המשחה האמיתית וחצי פלסבו. והתבקשו למרוח בווגינה 12 שעות לפני שהם אמורות לקיים יחסי מין, ועד ל-12 שעות אחרי קיום יחסי מין. עכשיו, זה חשוב, לכולם אמרו שזה ניסיוני, והמליצו שישתמשו בכל אמצעי הגנה, כולל הקונדומים, בנוסף למשחה, והתוצאות הן כדלקמן. אם המשחה היו 39% פחות הידבקויות, לאלו שהשתמשו בג'ל יותר מ-80% מהזמן, זאת אומרת, היו כאלה שלא השתמשו בזה בכזאת קביעות כמובן, היו 54% פחות הידבקויות. אז זה נתונים טובים, לא 100% רחוב מזה, אבל זה גם כן נותן תקווה.
יש לציין שזה ניסוי שנעשה במשך 30 חודש. זאת אומרת, כן. בדקו, המספרים האלה הם אחרי 30 חודשים של שימוש ב...
יש לי שאלה, זה ג'ל. רק, זה רק, הג'ל הזה הוא רק במטרה למנוע איידס, או שהוא גם משפיע על סיכויי התאבדות?
לא, איידס בלבד.
רק לאיידס. הסברה היא למה התעסקו בטופיקלי, או למה חושבים שזה עובד, הם אומרים שהחומר זה בשימוש הטופיקלי נסבג בקיר הווגינלי ומגן על התאים שה-HIV נוטה לתקוף בצורה ראשונית. אז you know, bringing it to the source. ונראה איך זה יתפתח.
הדבר החשוב הוא שזה בעצם זה מיועד לתת פתרון או כלי בידי נשים ולא לתת את השליטה לגברים אם הם רוצים או לא רוצים לשים קונדום. יש שתי בעיות, בעיקר באפריקה, אבל זה בכל העולם. זאת אומרת, אחת זה בעיות של מקרי אונס שנעשים, ואחת זה בעיה של באמת זמינות של קונדומים. היה גם איזה, אם אני לא טועה, איזה בישוף, איזה מדיעה באפריקה שאמר שקונדומים זה, לא צריך לחלק קונדומים כי זה מועדד מין וכל מיני דברים כאלה, ואסור ואסור, ואחוזי האיידזרים מאוד מאוד גבוהים באפריקה, ולכן זה מאוד חשוב ומאוד, וטוב מאוד שיש להם את האופציה, בעיקר כשזה עובד.
אתם זוכרים את המחקר על הפלאפונים שדיברנו עליו לפני כמה זמן?
לא, אבל זה בגלל שלא הייתי.
אז אני אספר לכם. חבל שלא הקשבת, זה יופי של פרק.
והקשיב דווקא, יש לו תגובות אפילו.
עכשיו, תגובות שכחתי.
אז היה, נעשה לפני כמה, או הסתיים לפני כמה זמן, מחקר מאוד גדול על טלפונים סלולריים, שהתפרס על פני איזה 13 מדינות, מיליון תלפים משתתפים, פלוס מינוס. כן, במיליון תלפים, נכון? היו שם איזה 8,000 משתתפים, אני זוכרת נכון, חולים שיש להם גידולים סרטניים במוח, והתוצאות של המחקר בתכלס היו שאין שום קשר. אין שום קשר.
סיבתי.
אין שום קשר סיבתי בין... לא, גם אין שום קשר.
זה מה שאולנט פרסמו הפוך.
בדיוק. אין שום קורלציה בין שימוש בטלפון סלולרי לבין גידולים סרטניים במוח. כן נמצא איזשהו בעשירון העליון קשר משונה כזה של אנשים שמשתמשים, שמדברים עם פלאפון סלולרי, או שדיווחו שמדברים עם פלאפון, בטלפון סלולרי יותר מ-12 שעות ביממה או משהו כזה.
כן, שזה הרבה. מדי.
אני לא חושב שזה היה 12 שעות ביממה.
היו שם דיווחים על דיבור 12 שעות ביממה, שהחוקרים או המדענים שפיינחו את המאמר הזה אמרו, לא הגיוני שאנשים מדברים כל כך הרבה זמן. ברגע שהפכו את הנתונים והציגו את מספר השיחות שאתה עושה ביום, אז גם הקשר הזה כבר לא נמצא יותר.
כן, כמו כן, נמצא קשר חיובי בין האנשים שמדברים פלאפון. באופן כללי יש להם 20% פחות סיכוי לתפוס את הגידולים האלה.
מאשר אנשים שלא מדברים בכלל. אז הנתונים קצת משונים. למה אנחנו מעלים באהוב את המחקר הזה? בזמנו בוויינט הוא התפרסם, כשמן הסתם שמים דגש ענק על ה-40% יותר סיכוי לגידולים סרטניים במוח, לאנשים שמשתמשים הרבה בטלפון סלולרי, שזה רק מוסיף לבהלה הכללית מהטלפונים האלה, או מקרינה באופן כללי. ועכשיו משרד הבריאות הוציא אזהרה, שלא רק טלפונים סלולריים הם מסוכנים או...
לא מסוכנים, זה הכל ברמה של רפואה מונעת, ואנחנו לא רוצים לקחת אף סיכון.
משרד הבריאות הוציא המלצה.
המלצה, נכון.
בוא תגיד את זה מתך.
זה לא הזהרה, זה המלצה.
הוציאו המלצה.
המלצה, אוקיי. אז משרד הבריאות הוציאו המלצה, שגם טלפונים מלכותיים בבית פולטים קרינה, וכדאי אולי למזער את כמות השימוש בהם, כדאי לא לשים את הבסיסים שלהם בחדרים שיש בהם ילדים, או בחדרים שנמצאים בהם הרבה.
כדאי לשים את הטלפון בבסיס שלו,
כדאי להניח את הטלפון על הבסיס, ובאופן כללי כדאי להשתמש בטלפונים קוויים, או בטלפונים חוטיים. אז זו הייתה המלצה אחת. אחרי כמה ימים הם הוציאו המלצות נוספות שמתייחסות בקשר לאותו דבר גם לראוטרים ולמכשירים, אתה בטח יודע איך קוראים לזה, מכשירים ששומעים את התינוקות בחדר השני.
מוניטור.
כל דבר שמוציא גלי רדיו, בקיצור.
בדיוק.
אני יודע על ראוטר, אבל שהוא באמת משפריץ קרינה כמו מטורף במרחק של 0.5 מטר בערך.
אבל איזה סוג של קרינה?
לא נעימה. זאת לא קרינה שתצלה אותך,
אבל... זה קרינה אלקטרומגנטית. זה הכל קרינה אלקטרומגנטית. אבל חשוב לציין... יש לך את השם של זאתי ש...
זאתי, כן.
סדצקי. פרופסור סדצקי.
פרופסור סדצקי, שהיא במשרד הבריאות, והיא הייתה, נתנה חלק במחקר הסלולרי בזמנו, בצד הישראלי שלו, ועכשיו היא מאחורי ההמלצות האלה, היא ראינו אותה בוויינט על גבי למה, מאיפה זה בא, זאת אומרת, האם מצאו קשר בין קרינה בטלפון אלחוטי לבין, לא מצאו שום דבר, לא היה מחקר חדש, לא זה, אבל אמרו, עשו השלכה, אמרו, רגע, יש לנו אולי איזשהו קשר בטלפון סלולרי, זה קרינה אלחוטית בלתי מייננת, הטלפון האלחוטי עושה גם קרינה אלחוטית בלתי מייננת, בוא נהיה יותר זהירים, כאילו נהיה יותר קדושים מהאפיפיור, ונגיד, טוב, אל תשימו ואל תשימו ליד ילדים שהם מתרגישים וזה וזה. בתכלס, כאילו, אני שמח שמשרד הבריאות רוצה להיזהר ולשמור על כולנו, אבל יש דברים הרבה יותר מסוכנים שאנחנו עושים כל יום, כמו לחצות את הכביש, ולהשליך ולהגיד, אוקיי, זה קרינה אלקטרומגנטית, זה קרינה אלקטרומגנטית, זה פשוט מטופש. זאת אומרת, גם הנורה של החשמל שעושה אור בחדר הזה כרגע, היא פולטת קרינה אלקטרומגנטית. אז מה? אז לא נראה, אז נכבד את האורות. אז כן. אני ממש לא מסכים עם המסקנות של המחקר הזה. הטלפון האלחוטי הוא פולט קרינה בספק הרבה יותר נמוך מטלפון סלולרי, בגלל שהוא לא צריך להגיע לאנטנה שנמצאת 50, 100, 200 מטר ממך. שוב, אולי לא כדאי באמת שהיא תהיה ליד התינוק שלך כל הזמן תמודה לראש, שזה מנותק מהבסיס שלו, אבל שימוש, זהירות בסיסית אולי כן, כי זה לא מזיק, אבל באמת לא צריך להיבהל ולא צריך לעשות מזה סיפור. עכשיו, גם שאתה הולך, גם שוב, גם העלו את הראוטרים והעלו כל דבר, ווקי טוקי, אני יודע מה, כל דבר יחשבו, טלוויזיה, רגע, יש לה גם יוסע אור. בסדר, לא, חבר'ה, לאט לאט, כל עוד אין באמת שום סיבה לחשוב שדבר הזה מסוכן, וגורם נזק, ואין שום מחקר ואין שום דבר, אז להביא את הציבור זה מיותר ומטופש.
בוודאי. נגיד שוב, מה שאמרנו בתוכנית קודמת, שהמחקר הזה של אינטרפון, המחקר הגדול שהוא תפס, התייחס לרוחב של 10 שנים, מצטרף לשורה נוספת של מחקרים רבים שיראו גם כן את חוסר הקורלציה הזאת בין הסרטנים במוח, סרטנים בכלל, לבין השימוש בפלאפון. כמו כן, הקונספט של הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מיוננת כמנגנון הוא נראה לא סביר כל כך ברמת ההשפעה הזאת. את שאל אותי למה, זה מה שהמומחים אומרים. והמסקנה שסדצקי משום מה מתעקשת להדגיש את זה שאנחנו לא יודעים לבטח, לא בילדים ולא מעל 15 שנים.
כי היא הולכת על הצד של הבטוח, היא הולכת, זה בדיוק מה ש...
זה לכיפה, אבל אתה יכול לקחת את הצד הזה לכל דבר, זה
כמו,
אתה יודע, הטיעון של הספגני מאסטר של...
אתה אין לך מסכה על הפה כשאתה יוצא לרחוב ויש פליטה של מכוניות?
אם היא הייתה יותר, לא יודע מה, באמת חובבת של אוכל אורגני, היא הייתה אומרת, אז משרד הבריאות בטח היה מוציא עזרה שכדאי לאכול רק המלצה. שכדאי לאכול רק דברים שהגיעו ישירות מהשדה ועברו שטיפה על ידי עכברים או משהו.
אבל הדבר הגיוני בעיניי היה, אחרי המחקר, אז זה דווקא לכת פחות לכיוון הזה. אוקיי, בוא נמצא את הדברים, תשייחס את הדברים שנראים להיות, שיש להם פוטנציאל באמת להיות מסוכנים, ולא להגיד, אנחנו לא יודעים לבטח. אנחנו לא יודעים כלום לבטח.
זה נראה כאילו אנשים הרבה יותר נהנים להתאפל לדברים ש... שאנחנו לא בטוחים לגביהם, אולי שהממשלה מסתירה איזשהו מידע, או לא יודע, כאילו, כמו שאיתמר אמר, לחצות כביש, או להיכנס למכונית, לכל אחד יש מכונית, כמות האנשים שמתים בתאונות דרכים עולה פי כל כך, כל כך הרבה מונים, על פני מספר האנשים שיש להם גידולים סרטניים במוח, שעשויים באיזושהי מידה להתקשר לשימוש בטלפון סלולרי או בכל מכשיר פולט קרינה אחר, אבל אף אחד לא הולך לוותר על השימוש במכונית, או להמעיט בו בצורה שהתקשה על החיים שלו בשום צורה.
לא, אבל יש כאילו, כדאי לא צריך לקפוץ עליהם על הצד השני, זאת אומרת, צריך כל זאת המלצה שאומרת להפחיד את השימוש, זאת אומרת, לא לפטר מכל הטלפונים וזה, כמו שיש המלצה ללכת, כאילו, יש חוק לשים חגורת בטיחות, או יש המלצה לקנות רכב עם קריות אוויר, עוד בו, עם ברקסים שעובדים, דברים כאלה.
מה שמטריד אותי, כמו הרבה דברים אחרים בעולם הספקנות, זה שמסתכלים על התפיסה הציבורית הרחבה, ואנחנו רואים את משרד הבריאות יוצר עוד היסטריה וחוסר הבנה לגבי טלפונים.
זה נראה כאילו הוא נסחף עם זה, זה נראה כאילו הדוקטור הזאת נסחפת בדיוק עם אותה זהירות מיותרת ועם אותה בהלה לא נדרשת.
ועכשיו הגיע הזמן לדבר קצת על הצופן התנכי. הרעיון בצופן התנכי הוא שבאמצעות דילוגי אותיות בתורה אפשר לתפוס מילים מסוימות, להרכיב אותם, לדוגמה האות השלישית בקפיצה של 3, מרכיבה את המילה רבין ורצח ודברים כאלה, אז על ידי דילוגי אותיות בתורה אפשר להוציא מסרים משמעותיים שהם רלוונטיים או לאירועי עבר או לאירועי עתיד.
זה לא רק, זה לא רק. יש למשל כדי לחזק, יש צופן שנקרא צופן 49, כשכל האות 49 בתנך בספר בראשית היא תף וו רש ה' תורה 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 תורה, וזה רק מראה את החוזק ושזה באמת תורה שנכתבה. ו...
זהו, עכשיו שנייה, מה שחשוב להבין, מה שאמרנו הרגע, זה הצופן התנכי הנאיבי. למה הכוונה הנאיבי? לרוב באתרי ג'יפה, כשמדברים על הצופן התנכי, אתרים שלא לוקחים את עצמם ברצינות, אז מדברים על זה. הם אומרים, תספור 10 אותיות מפה ותספור 10 אותיות משם, ואתה תראה שזה מרכיב מילים כאלה וכאלה.
כן, זה בולשיט מוחלט, יש לך טקסט כזה ענק, אתה תוכל למצוא 1001 דברים בו אם אתה מחפש.
יפה, את אז באמת המכשלה הסטטיסטית פה זה שכך כל מרחב מדגם רחב מספיק, כמו שאמרת, ספר עם מספיק אותיות, ואתה תראה שעל ידי התאמה של מספר דילוג כזה או מספר דילוג כזה, אתה יכול למצוא כל מחוזת שרק תחפש. וזה באמת בעיה. העניין הוא שיש אנשים שחקרו את התחום הזה בצורה קצת יותר רצינית, והם באמת ניסו להתגבר על הבעיה הזאת. כלומר, הם אמרו, בוא נניח שיש צופן בתנך, ואנחנו רוצים למצוא משהו שיבדל אותו מפני צפנים שאפשר למצוא בכל ספר שהוא. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? המובן הנאיבי של סתם לדלג מאות לאות הוא לא מספיק. אז ב-1994 דורון ויצטום, איליה ריפס ויואב רוזנברג עשו גם את תוכנת המחשב וגם פיתחו את התיאוריה הסטטיסטית שהיא מה שנחשבת הצופן התנכי המתמטי, בשונה מהנאיבי שהוא עובד על עקרונות מספיק שונים ומכניס לתוך זה מספיק פסדו מדע לצורך העניין, ככה שזה לא יהיה סתם שטויות, אלא שטויות מסוכנות. למה הכוונה? הם באו והם הגדירו את הדילוג המינימלי. מה הכוונה בדילוג המינימלי? בניגוד לספירת דילוגים שבהם אתה פשוט מדלג אותיות ואז רואה איזה מילה יצאת, פה אתה מגדיר מראש מה המילה שאתה מחפש, נניח את המילה תורה, ואז אתה מחפש בכל התנך מה הדילוג מה הדילוג המינימלי שצריך לעשות כדי להגיע למילה הזאת ואז איפה היא מופיעה. כי נניח המילה תורה, היא קיימת בכל הדילוגים בתנך, בדילוגים של 101 אותיות, בדילוגים של 50 אותיות, בדילוגים של 10 אותיות, ואיפשהו יש את הדילוג המינימלי. כלומר, יש רק מקום אחד בתנך שבו, או מקסימום שניים או משהו כזה, שבו אם תדלג שתי אותיות, גם יצא לך תורה. אוקיי? ולכן הם הגדירו את המונח הרבה יותר חזק סטטיסטית הזה, דילוג מתמטי. אוקיי? הדילוג המינימלי המתמטי. ואז מה שהם רצו לראות זה האם כשאתה לוקח מילים שהן קשורות, כמו לדוגמה רצח ורבין, זה לא הניסוי שהם עשו, אבל לצורך העניין זה מסביר את זה, הדילוגים המינימליים שלהם יושבים באותו משפט. אוקיי?
כאן again.
כלומר, נניח ואני לוקח רצח, מופיע ב-1001 דילוגים שונים בתנך, אבל יש רק מקום אחד שהיא מופיעה בדילוג של 4 אותיות, זה הדילוג המינימלי שלה. רבין מופיע ב-1001 דילוגים, אבל יש רק מקום אחד שהיא בדילוג של 15 אותיות, זה הדילוג המינימלי שלה, כי אין פחות מזה, ובמקרה יוצא ששני הדילוגים האלה הם באותו המשפט הם מתרחשים, או באותו הפרק. הם קרובים זה לזה, הדילוגים המינימליים. ואז מה שהם טוענים זה
הדילוגים
ש...
הדילוגים המינימליים ספציפית לכל מילה מופיעים באותו משפט.
באותו משפט או באותו פרק, באותו okay. מערך דו-מימדי שאורכו פאי אין עד שקר כלשהו מהמאמר שהם כתבו. וזה משהו שיש לו עמידות סטטיסטית הרבה יותר גדולה, כלומר בניגוד לכל דבר שאתה יכול לזרוק לפה, לזרוק לשם, זה הרבה יותר חזק, כי הרבה יותר קשה להשיג את זה. אוקיי? אז הם פרסמו מאמר ב-1994 שלוקח שמות של מקובלים באיותים שנבחרו על ידי בלשן ובפרמוטציות מסוימות, ומראים בדילוג המינימלי שלהם שיוצא משהו סטטיסטית מאוד יפה. אוקיי? והם טענו שזה...
שיש את זה רק בתנך?
שיש את זה רק בתנך בהסתברות כזאת וכזאת.
לא.
אוקיי, זה מה שהם טענו, וכמו שאני אמרתי, המאמר המתמטי שהם פרסמו, אחד פרופסור למתמטיקה, השני פרופסור לפיזיקה היה, שלישי סתם כתב את התוכנה, זה נתן איזושהי הצטלה של מדע לכל השטות הזאת של דילוגי אותיות.
זה יצר פסוד המדע חדש.
בדיוק. שהוא גם נשמע מאוד טוב, כי גם קשה להבין אותו. אתה צריך איזשהו ידע טוב בסטטיסטיקה כדי להבין את התיאוריה שלהם. העניין הוא כזה, שב-99 יצאה הפרחה מוחלטת למחקר שלהם, שהיא הייתה מספיק חזקה, ככה שאת התגובה שלהם להפרחה בכלל לא הסכימו לפרסם בירחון מדעי, והיא פורסמה רק בגלילאו. כן. אז המחקר ההפרחתי ב-1999, ברנדן מקיי, דרור בר נתן, גיל קלעי ומיה בר הלל.
יש להם אחד יותר.
אכן. ולא רק זה, הם פרסמו... מה זה?
זה אומר משהו.
אכן, יש להם גם אישה. הם פרסמו הפרחה מוחלטת לזה, שהיא מראה איך כל המתודולוגיה הייתה מגוחכת, איך כנראה שהמחקר המקורי עשה צ'רי פיק לתוצאות, והשתמש בכל צורות האיות האפשריות, שבעברית זה כתיב חסר, כתיב מלא, כתיב אמצע, בעצם הגאון מבילנה גם היה ידוע בתור הגאון ממשמו, אז בוא נחפש גם הגאון ממשמו, גם זה ייחשב להיט. ובסך הכל הראו איך כל התיאוריה של המחקר המקורי פשוט מתפרקת. כשבאים לבחון את זה בעולם האמיתי.
טוב, זה הכל argument from final consequence. בכל מקרה, השימוש במילה צופן הוא לא נכון. כאילו, אתה מניח שיש איזה צופן, עכשיו אתה צריך למצוא אותו, אבל גם לא רצו את השיטה הזאת כמו שצריך.
אכן, יש פה איזשהו false premise מתחת לכל המחקרים.
וואי, בוא נע, זה ממש, לא, יש אנשים שמפענחים צפנים, זה ממש לא יפה, זה.
לפגוע בהם ככה.
כן, זה עבודה רצינית. כאילו הצופן היותר מדעי הוא הולך יותר לכיוון הזה שם, אבל זה עדיין לא, ככה לא מפענחים צופן, חבר'ה.
אני מסכים לחלוטין, זה גם מה שהם טענו ב-1999, ולכן כשאיליה ריפס ניסה לכתוב מאמר שנוגד את ההתנגדות, הוא לא התקבל לאף ירחון מדעי.
אתה צריך למצוא מערך שיטתי שחוזר על עצמו באופן מדויק, לא משהו שהוא סטטיסטית נמצא בקירוב כלשהו.
אכן, זהו חלק ממאמר ההפרחה, גם באמת הדגים איך גם עם השימוש בתיאוריה שלהם, במובי דיק אפשר למצוא צפנים כאלה ואחרים.
די שאפשר.
אני רוצה לדבר על עוד נקודה בתנך שכל הזמן אומרים, מייחסים אותה לסוג של צופן כזה או אחר, הנבואות. היה משהו מאוד במלחמת המפרץ, זה פשוט רץ בכל הארץ בזמנו, בפרק נון א', אני לא זוכרת אם זה היה בספר ירמיהו או בספר יחזקאל, יש שם איזה נבואה שמדברת על מלחמה שאפשר, אם לוקחים את המילים, לשייך אותה למשהו שמאוד דומה למלחמת המפרץ. עכשיו, למה הרעיון של פרק נון א', כי מלחמת המפרץ הייתה בדיוק 51 ימים, וזה בדיוק נון א', זה 51 ימים, זה, אני זוכרת את זה ממש טוב, כי זה היה כוח שכנוע מאוד חזק של הדתיים. הנה, תראו את הנבואה, ממש מדברים על מלחמת המפרץ.
כן, תמיד ברטרדיקציה.
כן, וגם הפסוקים, מספר הפסוקים שדיברו על זה, זה היה כמספר לא יודעת, נגיד, אני לא בדיוק זוכרת את הפרטים, אבל
זה עוד ועוד דברים. להצמיד מספרים זה הדבר הכי קל בעולם.
כן, עוד ועוד דברים שכמו במגדלי התאומים מצאו לזה איזשהו חיזוי בתנך.
ואז היה את הבבא בובה, בזהו זה, שבדיוק צחק על העניין הזה.
כן, זה הדגים את זה. זה בדיוק הבור הסטטיסטי שניסו להימנע ממנו פה, אבל שוב נפלו לתוכו. עכשיו, כאילו שזה לא היה גרוע מספיק, ב-97 העיתונאי מייקל דרוזדין, הוא גם לקח את הפסדו מדע הזה, וכמובן לא הבין אותו, וכתב שטויות מוחלטות לחלוטין, ככה שאפילו את השטויות האלה יבטאו עוד יותר, ובגדול היום כשאתם שומעים את הצופן התנכי, כנראה שלא מדברים אפילו על המחקר המגוחך הזה, אלא על איזושהי תפיסה מופשטת שלו שיצא בספרים של האידיוט של מייקל דרוזדין. אני מצטער שאני מתבטא בחריפות, אבל אפילו כותבי המאמר עצמו מתנערים ממייקל דרוזדין ועל השטויות שהוא דיבר בו על הצופן שלהם.
אתה לא צריך להתנצל, זה לא שישמת אותו בכישוף.
כן, שבמובי דיק הם אפילו חזו את המוות של מייקל עצמו. הם הראו איך הם חוזים במובי דיק את המוות של אותו מייקל.
בכל אופן, זה שטויות על גיבוב של שטויות. הנקודה שחשוב להבין,
אבל זה כוח מאוד חזק. שנייה, אנחנו מדברים שטויות, 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 אבל זה אחד הכוחות הכי חזקים של מחזירים בתשובה. What? כשאתה הולך לכנס של מחזירים בתשובה, זה הדבר שהם מתחילים איתו.
מצייר אותי לחשב שכל כך הרבה אנשים נפלים בזה כזאת
כן, כן, הם לא, תשמע, אני הייתי לפני שנים,
אני זוכר שאני מאוד התרשמתי מזה כששמעתי בהתחלה על הצופן תנכי.
לקחו אותי מבית ספר, אני זוכרת, לאיזושהי הרצאה, והוא מראה לך את זה. עכשיו, אתה כנער עומד ככה, וזה נראה לך וואו, והוא מראה לך מעלה צפנים ונבואות, ותשמע, כנער שאתה עוד לא בדיוק מבין את העולם, ואתה לא מבין מנגד מי, זה אחד הדברים הכי חזקים עד היום. יש קלטות שמחזירים בתשובה, וכל זה, זה מוטבע שם מאוד מאוד חזק. זה גם כוח שכנוע למישהו שהוא קצת כזה לא מחפש דרך או משהו כזה.
בגלל ההמתלה המדעית.
יש כל כך הרבה אנשים שאומרים כל כך הרבה דברים. למה? אני אף פעם לא...
זה מאוד חזותי. אפשר להציג לך את זה בצורה מאוד חזותית, על מצגת יפה, עם אנימט... לא, אני מדבר גם לא רצינות.
אם הבן אדם הזה נתקל במשהו שהוא בעל כוח הסברה דומה, מכיוון אחר לגמרי, זה הוא הולך על זה גם כן?
כן.
כן, כנראה
שכן. אם זה היה סותר, נגיד, את הדת היהודית שלו או משהו גם?
אז כנראה שלא.
שוב, מדובר פה במשהו, אז אנחנו לא אומרים סתם, זה לא שמוכר את הפוכים מגיע אליו ואומר, תשמע, התפוכים שלי הם הכי טובים בעולם, הנה הצופן התפוכי. אבל אנשים שכן יש להם איזושהי נטייה לחזרה בתשובה, ובכלל מגיעים לדברים עליהם מלכתחילה, כן, יש להם נטייה שההסבר המאוד משכנע הזה יכול לעבוד עליה.
גם אל תשכח שהוא רב, הוא מלומד, הוא סמכותי. כסמכות, מישהו שהוא בא, כל בן אדם עם סמכות, באופן כללי אתה מקשיב לו יותר.
היה מישהו, אני אנסה עם זה את הפוסט שלו באינטרנט, אני לא יודע אם אני אמצא, שהוא באמת הלך לכנס כזה, שבה הרב דיבר איתו, ואז הוצג איזה משחק אחר של מספרים, שאם אתה לוקח במידות שנוח קיבל לתיבה, אם אתה מסדר אותם בצורה מסוימת, אז יוצא פאי. או משהו שמאוד קרוב לפאי, וכמובן שזה מעיד על אמיתות התורה וכזה וכזה, והוא אמר לרב, הוא מבקש את החומר כתוב כדי ללכת להסתכל על זה בבית, ולא הסכימו לתת לו, הוא הצליח לרשום משהו, הלך הביתה, ואז הוא מצא שבסידור אחר של פרק אחר, יוצא משהו הרבה יותר קרוב לפאי. לא, זה בדיוק הנקודה, הרבה פעמים כשזורקים את זה עליך, ואין לך באמת הזדמנות לבדוק את זה, אז אתה יוצא משם ואתה אומר, וואלה, נראה מעניין, או מדהים. אבל אתה מפספס את זה שבמרחב מדגם ענקי כמו התנך, בתכלס אתה יכול למצוא דברים אפילו הרבה יותר מרשימים ממה שמציגים לך. זה פשוט סטטיסטיקה. בכל אופן, זה טענות שהן מצוינות בתור דמגוגיה, אבל כשבוחנים מה קורה שם זה לא מספיק טוב.
עכשיו, איפה טעינו? הפינה שבה אתם אומרים לנו איפה טעינו בתוכניות הקודמות. אתם מוזמנים להגיב על התוכנית הזאת ועל כל תוכנית קודמת, או לשלוח לנו דרך טופס צרו קשר המופיע אצלנו באתר. כל תגובה, כל מחשבה, כל עובדה שאתם יודעים שסותרת הדברים שאמרנו, או מתקנת או מוסיפה על, ואנחנו ניתן לכם את 15 שניות התהילה שלכם בתוכנית הבאה, אחרי זאת שבה אתם שוכרים לנו את הדברים.
שנזכור.
ליאורה מדגישה כל תוכנית שאם זה על תוכנית קצת יותר ישנה, אז לשלוח בצור קשר ולא להגיב בתגובות. אם זה כאילו, אתם שומעים את זה בעוד 3-4 שנים, אל תשלחו, אין טעם.
כל זאת ועוד כמובן אפשר לעשות ב-www.sfxsavir.co.il. לגבי תוכנית 18, שבה דיברנו על פול התמנון.
18?
התמנון את מתכוון.
18. אז אורן מתקן אותנו שמבטאים את זה תמנון, ולא כפי שביטנו, תמנון. אז תודה, אורן.
שמעתי שעשיתם תוכנית על תמנון מסוים. דיברתם על פול.
כן, בטח.
כן, חשוב.
עלתה השאלה, האם תמנונים רואים צבעים, כמו שאנחנו רואים?
כן.
והתשובה היא כן.
כן?
כן, יש לה תמנונים. תמנונים. תמנונים? תמנונים? או רגלים?
אני לא באמת, זה
כמה. יש להם עיניים שבמבנה שלהם כמעט זהות לעיניים של בני אדם.
באמת?
כמעט זהות. שההבדל היחיד במבנה הוא שהעצבים שיוצאים מתאי הראייה ברשתית אצלנו הם הולכים קדימה, כאילו לתוך חלל העין, נאספים ביחד לצמה ואז יוצאים החוצה מהעין לכיוון המוח, שאומר שיש מקום שיש בליינד ספוט, כי יש זה, ואצלם הם יוצאים אחורה כמו שהייתם חושבים שצריך לעשות את זה. זאת אומרת, העיניים שלהם יותר טובות משלנו, אבל הם מאוד מאוד דומות במבנה ובתפקוד. ומה שמראה שאבולוציה במסלולים שונים יכולה להגיע לפתרונות דומים עבור תפקודים דומים.
העיניים כן, מה אנחנו יודעים אבל על הפירוש של המוח בנושא הזה.
תשים לו ירוק לבן כתום, ויגיד לך שהוא רוצה בירה, כי זה אירלנד.
כתום זה הצבע של המלכה של הולנד, לפי מה שהבנתי, בגלל זה התבלבל.
כי ג'ינג'ית?
כתום זה הצבע הרשמי של הולנד.
מה הצבע הרשמי של ישראל?
התקווה. אבל זה משהו כמו הצבע הרשמי של הולנד.
כחול פעמון.
ועדכון הגיעה נוסף מפרק 17, יואב אבירם. No relation. טוען שמבטאים את זה אסכטולוגיה, לפי מחקר מעמיק שהוא עשה על השפה היוונית.
מה שעשו להיות נכון, אבל תכלס אנחנו אומרים אסכטולוגיה, נגיד אסכטולוגיה ככה אומרים באנגלית.
זה לא באמת משנה, זה יוונים מתו לפני המון זמן.
כן, אבל אני כן נגיד שם אומר טלפון.
שאין בו אפילו לא.
כן, זה לא אומר את לך. הנקודה היא שאני אומר דברים כמו באנגלית.
בכל מקרה, אנחנו משאירים את זה להחלטתכם, המאזינים, להגיד אסכטולוגיה או אסכטולוגיה במגוון הפעמים שאתם אומרים את המילה הזאת, בחיי היום יום שלכם.
זה נורא מגמינה ונורא שימושית. אני רציתי להעלות בזה, אני מצטער שאני מעלה נשכחות מפרק 15, אני פשוט שמעתי באיחור את הפרק, ואירן העלה כמה דברים לגבי E3, שרציתי לתקן קלות, שהם כבר לא רלוונטיים, אבל לא חשוב. הדבר ראשון הוא אלא שה-3DS יש לו טכנולוגיית 3D חדשנית של נינטנדו, אז הטכנולוגיה היא לא חדשנית ולא של נינטנדו, הם פשוט הראשונים שהם יסמים אותה במוצר בידורי ועושים על זה הרבה כסף, כמו שהם עשו דרך אגב עם הווי. זאת אומרת, הם לא המציאו טכנולוגיית החישת תנועה, אבל הם השתמשו בפעם הראשונה. זה אחד, ובעצם, וזה שזה היה קינטיקס ולא קינטקטיקס,
כן, זה כבר...
זה כבר משהו שאנשים אמרו, ולכן אנחנו נעבור ישר הלאה.
ועכשיו אירוע מיוחד, עקב תקלות שלא ניכנס אליהם, ספק סביר שלרן לא הצליח להגיע לממושו, ואיתמר אלתר לנו, באמת כן. ספק סביר...
במקום, במקום, אז ככה.
ולכן הוא יהיה מחורבן.
נכון, רוב הסיכויים. אני אקריא לכם ארבע אמירות, מימרות, או עובדות, או זה, ואתם תצטרכו להגיד לי איזה אמת ואיזה שקר. אני לא אומר לכם כמה מהם אמת וכמה שקר.
God damn it.
אחד, זנבו של כוכב שביט תמיד פונה הרחק מהשמש. שתיים, לאחרונה ארכיאולוגים אנגלים גילו ליד סטונהנג' הנג' נוסף שלא עשוי מאבן.
אז עשוי מה?
זה מה שאתה יודע, זה מה שאני נותן לך. שלוש, לאחרונה התגלה באוסטרליה חיה עם יונק קטן שהוא רעיל והופך להיות היונק השני בעולם שהוא רעיל, בנוסף לפלטיפוס.
וואו, הבבזן הוא רעיל, כלומר הוא ארסי, יש לו כאילו ארס, נכון? שהוא יכול כאילו...
זה מה שטוען את האמירה מספר 3.
אוקיי,
בסדר. גם טוענת שהתגלה עוד אחד.
הבנתי, בסדר גמור.
כל אחד מהחלקים האלה יכול להיות השקל. מספר 4, ההדקוורטרס של אפל נמצא ברחוב לופ אינסופי מספר 1.
מה?
כן.
כך קוראים לרחוב?
אם אתם רוצים את זה באנגלית, זה number one infinity drive.
אוקיי. טוב, אתה שולט עכשיו, זה סגמנט שלך.
בבקשה. מי רוצה להתחיל?
אף אחד לא רוצה להתחיל.
מעולה, אז אביב תתחיל.
אני אתחיל. הדקורטרס של אפל ברחוב לופ אינסופי מספר 1.
זה לא לופ אינסופי, זה רק infinity drive.
מנוע אינסופי.
אינסופי. דרייב זה כוונה רחוב.
הכניסה, כן, בוא נגיד, כביש אינסופי מספר 1.
כביש אינסופי.
כן, אוקיי.
עדיף מאשר בסוף שלו. כי אין.
כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. כן, זה אמת. יונק קטן ורעיל, אני זוכרת שגם הלוריס, או אחד מהחברים שלו הוא רעיל, אבל אולי אני מדמיינת, ואני מניחה שאם מתגלה יונק קטן ורעיל, זה יהיה באוסטרליה. ואין לי שום בעיה עם זה, חוץ מהבעיות שיש לי עם זה. אבל... עוד רגע, אמרת שאתה לא אומר לנו כמה יש. זאת אומרת, יכול להיות שיש גם שני שקר.
יכול להיות שהכל אמת גם.
יכול להיות גם שהכל אמת. סטונהנג' לא מאבן, אני קראתי על וודהנג' ממש לאחרונה, אבל לא זכרתי שזה ליד סטונהנג', דווקא זכרתי שזה במקום אחר. אבל אם זה השקר שלך, זה מאוד מנובל. אז אני אגיד שזו אמת.
אני לא טענתי מעולם שאני לא מנובן.
מה זה וודהנג' רק לאלה שלא קראו?
רגע, רגע, סליחה, עצרתי לו תשובות לנושא שלו. פה זה קשוחים, לא...
זנב שביט פונה הרחק מהשמש. אוקיי. לא יודעת.
את רשמת לך מה זה? כי אני לא זוכר מה אמרת.
זה לא משנה, אני אתאה בכל מקרה, ואז תצחק על כולנו.
תמיד אומרת את זה, תמיד צודקת בסוף.
זנב שביט כן פונה רחק מהשמש, סטונהנג' לא מאבן אכן נמצא, לא, זה לא יכול להיות שכל אמת. זנב שביט זה שקר שהוא פונה רחק מהשמש.
אוקיי.
הוא סימו שלך.
כל הכבוד.
אוסטרליה זה שקר, כל השאר זה אמת.
סופי.
לא.
כן?
אוסטרליה זה שקר, כל השאר זה אמת.
בסדר, ערן.
תזכירי מה היה אחורה.
כוכב השביט.
בסדר גמור, אין בעיה. כוכב השביט, אני יודע באופן עובדתי שהוא פונה הרחק מהשמש, כי הזנב הוא לא השובל, אלא מה שניתז מהשביט כשהשמש פוגעת בו, כשכל החלקים מהשמש מכים בו, רוח השמש גורמת לכך שיש שביט לאחור. ולכן כשהוא מקיף את השמש, אז תמיד תמיד זה הרחק מהשמש, כי זאת הסיבה שבכלל יש שובל.
אתה טוען שזה אמת.
אז זה אמת. אני אגיד על
סטונהנג' שהוא עומד גם, כי הרגע אביב אמרה את זה, וזה נשמע, אני לא יודע, זה, אותי זה מגרה את הדמיון שלי ואני בעד. אני אגיד ששלוש אמת, בגלל שאני חושב שזה סביר, כי אני חושב שזה סביר, אין לי שום דבר מעבר לכך. אני זוכר במורפל שהברווזן הוא ארסי, שיש לו עוקץ ארסי או משהו, ואני די בטוח שאם יש אחד אז סביר שאולי יש עוד אחד. ולגבי האחרון, אני אגיד שלא, זה נשמע לי כמו שטות גמורה.
ברק?
קשה, מה היה ניסוח של הראשון עוד פעם?
זנבו של כוכב השביט תמיד מופנה הרחק מהשמש.
מופנה הרחק? מה אם יוצא מהשמש?
סליחה, מה?
אוקיי. טוב, אני יודע מה אני יודע. בוא נגיד כן, על אחד כן. Stonehenge, אני קראתי את זה, that's true. זה יונק רעיל, אני אפרד ממכם, אני אגיד שלא. ספיק אחד בעולם. צריך לתמע את כל הזה, זה מה ששייך לרפטיילס וחרקים. ואפל, שום סיבה שלא, אבל למה דווקא אינפיניטי? אני לא מספיק... איך אומרים? קאקי בשביל אפל. Infinity Street, כזה. אז בוא נגיד שזה גם לא. אז כן, כן, לא, לא.
אתה אומר, צריך להיות God Drive ולא Infinity Drive.
כן, משהו.
הבנתי. ובכן.
אז ברק הוא בעצם הגרגסיה של השקר של שנינו, אם אני זוכר.
כן, כן. הוא השאר אנד. אז ככה, זנבו של כוכב שביט אכן תמיד מופנה הרחק מהשמש בדיוק בגלל הסיבות שאותן אירן אמר. רוח השמש מעדה כל מיני חלקיקים וגזים ודברים מכוכב השביט ומעיפה אותם הרחק מן השמש, ולא איזה שובל שטס אחריו כשהוא כמו איזה משהו באטמוספירה. סטונהנג' אינו מאבן, אכן התגלה לא רחוק בסיילסברי, זה איפה שנמצא הסטונהנג' המקורי. לא, סיינסבורי זה הסופרמרקט, משהו ברי, וזה אכן התגלה, לא רק שהוא התגלה, התגלה בצורה מעניינת, לא חפרו ומצאו אותו, בעזרת צריקה גילו חורים באדמה בצורה מעגלית, וההנחה של הארכיאולוגים היא שהיה שם הנג' מעץ, כמו שאמרה אביב, שמוטות עץ היו נעוצים בצורה מעגלית. הפלטיפוס! הוא אכן יונק בעל ערס, אבל הוא היונק היחיד בעל הערס, ואין שום יונק חדש שהתגלה, קטן או גדול.
הערס שלו, איפה זה? איזה בציפור?
יש לו טופרים כאלה שיש להם שקיות ערס, ברגליים האחוריות, אם אני זוכר נכון.
מה הוא דוקר עם הרגליים האחוריות?
כל מה שמנסה לאכול אותו.
כי הוא בורח ממנו, אוקיי, זה הגיוני.
פלטיפוס קיק.
וההדקוורטרס של אפל אכן נמצא בנאמבר 1 אינפיניטי דרייב, קופרטינו, קליפורניה, ארצות הברית, עולם היקום. ולכן אביב חצי צדקה,
סליחה,
חצי צדקה לגמרי, רן טעה לחלוטין, וברק חצי צדקה.
אמרתי שבאוסטרליה לא נמצא.
היא הפכה בסוף את הכוכב שביט עם האוסטרליה.
הפכת הכוכב שביט בסוף?
כן. אז אביב מקבלת את כתר הניצחון, ואם אתם המאזינים לא מרוצים מהמטו ספק סביר שהיה לכם היום, אז ככה זה כשעושים בעשר דקות.
לא מרוצה מהתוצאות שלו.
ברק, אתה הפסדת, ולכן אתה תנקה את החדר אחרינו.
אני כן זוכרת, אבל בתוכנית המצוינת של ליהי קוראים לו? בייט מי, בנשיונל ג'וגרפיק.
מיסטר ליהי.
לא, מיסטר ליהי, מייק ליהי או משהו כזה, או ביהי, לא זוכרת.
אוקיי. אוסטרלי משוגע.
בכל מקרה הוא אוסטרלי או בריטי, אני לא בטוחה, משוגע, שהולך ונותן לדברים לנשוך ולהקוץ אותו. זה מבריק, הוא כל כך מתלהב מזה. בכל מקרה, אז הוא פגש. הוא מצא סוג קטן של אמור, זכרתי שזה לוריס, אבל עכשיו אני מגלה שלוריס חשבו שהוא נכחד במשך 30 שנה, אז אולי זה היה משהו אחר, שהזיעה שלו, או יש לו בלוטות באזור בית השכי, שגם מפרישות איזשהו חומר ארסי או רעיל במידה מסוימת. אז אולי זה לא בדיוק אותו סוג של רעל כמו של הפלטיפוס.
אולי הוא רעיל ולא ארסי, אבל דרך אגב, חיה מעניינת אחרת היא הדרקון קומודו.
כזה חמוד.
שהוא נושך אותך וסיכוי שאתה תמות מהר מאוד, אבל לא בגלל שהוא ארסי, בגלל שיש לו המון 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 חיידקים מגעילים בפה.
באמת?
כן, והוא נשך אותך, הפה שלך, הפצע יזדהם, ואתה תמות תוך שלושה ימים בערך.
וואו. לכן הם, זה, כמו שדאגלס אדאמס דיבר על זה, הם נמצאים באמצע הג'ונגל רחוק מ-1,000 קילומטרים שכל עזרה רפואית יכול לחשוב עליה, and they're fucking huge. אתה מדמם למוות, אתה מלא בזיהומים, ו...
רוב הסיכויים שאתה לא מדמם למוות, כי אין להם באמת שיניים.
כן.
יש להם מין חניכיים קשים כאלה.
איזה מביך זה.
אז הם פוצעים אותך, ואחר כך מחכים, מחכים שתמות, זאת אומרת, הדרקון יושב שלושה ימים, ארבעה ימים, כמה שצריך, לא אוכל, לא שותה, לא שם, מחכה שתמות, ואז אוכל אותך.
ענק.
לפעמים הם בואים כמה עליך,
הוא פשוט יושב ככה, כאילו, ומסתכל עליך,
בזמן שלך. אוקיי, אז רק לפני שאנחנו אומרים שלום לכולם, אני רוצה להודיע ששבוע הבא לא תהיה תוכנית. ירון וליאורה בדיוק חוזרים מחול, וערן בדיוק נוסע, ולי אישית היה קצת קשה עם כל התוכניות שהיו פה בלעדיהם. אז אנחנו יוצאים לאיזו חופשון הקטנה של שבוע, ונחזור שבוע לאחר מכן.
זהו, תודה רבה שהשתתפתם.
תודה לך.
היית אמר שלקחת בזמנך ועזרת לנו עם מכניקת הקוונטים, כי לא היינו יכולים לעשות זה בלעדיך. ותודה לרן שהיה פה, תודה לאביב שגם ביקרה, לשני שגרה פה,
ותודה לברק שניהל את התוכנית.
ניהל את התוכנית וקליט חצי, בדיוק חצי ממנה על המחשב שלו.
להתראות.
להתראות.
תעשה פאונג 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 עכשיו. Pow, 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 pow